ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף נון ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים ובנוסף להסבר פשוט לנלמד. תשימו לב, השיעור היום מתחיל מסוף נון א' עמוד ב' במשנה, שלוש שורות מסוף העמוד. לפני שנתחיל הטקסט, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא ממול, שאחד מהתוספות שיש לנו בש"ס עוזר, ושם כתבנו ארבעה שאינם נוטלים: אחד בשבח, שתיים בראוי. ראוי כוונה דבר שהוא עתיד להיות ולא מוחזק בו עכשיו. אנחנו ננסה להסביר את המושגים האלו תוך כדי הלימוד. הבכור נוטל פי שניים בנכסי האב, ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם. נכסי האם הם נכסים שהאימא שלו הביאה לנישואין, והם נקראים נכסי מלוג. ואינו נוטל פי שניים בשבח ולא בראוי כבמוחזק. וכאן ההזדמנות להסביר את המושגים האלו דרך רש"י. בשבח, אם השביחו נכסים לאחר מיטת האב, קודם שחלקו, אין הבכור נוטל פי שניים בשבח, אלא שמין את הנכסים מה שהיו שווים בשעת מיטת אביהן, והבכור שנטל שני חלקים בקרקעות, עכשיו הוא נטל שני חלקים בכל שכבר שהשתבחו אחר מיטת האב, ייתן מעות במה ששווה שבח חלק השני שנטל בשביל הבכורה, ואותן מעות יחלקו בין כולם. אז הבכור אינו נוטל פי שניים בשבח. המילה שבח, אתם מבינים, כולל את כל הסיפור שקראנו עכשיו ברש"י. ויש עוד דבר שלא נוטל פי שניים בהם, וזה נקרא בראוי. רש"י, בראוי, בנכסים שלא היה אביהן מוחזק בשעת מיטתו, אבל ראויים היו ליפול לו בירושה, ונפלו להן לאחר זמן. כלומר, האבא לא ראה אותם, לא החזיק בהם. אין הבכור נוטל בהן פי שניים. הוא כן נוטל ראוי במוחזק, מושג מה שהיה מוחזק ברשות אביו בשעת מיטת האבא. אנחנו ממשיכים בדף נון ב' עמוד א', ולא האישה בכתובתה. מה שאמרנו לגבי הבכור שהוא לא נוטל בשבח ולא נוטל בראוי, זה נכון גם כן לאישה שגובה כתובתה. רש"י למעלה, ולא האישה בכתובתה, לא בשבח שהשביחו, אם אינן שווים הנכסים בשעת מיטת בעלה כדי שיעור כתובה, ואחר כך השביחו אותם נכסים של הבעל, הם השביחו אחר מיטתו, אינה נוטלת אלא כמה שהיו שווים. היא יכולה לגבות עד שווי הנכסים בשעת המיטה, אבל תוספת שבח היא לא גובה מזה, ולא בראוי כבמוחזק. גם אצל אישה אומרים שהיא לא גובה נכסים שלא היו ברשות הבעל בשעת מיטתו. יש עוד דוגמה במשנה, ולא הבנות במזונותיהן. מה זה הבנות? ולא הבנות, אומר רש"י, שהיה מקבל עליו לזון את ביתה שהיה לה מאיש אחר חמש שנים. נזכיר את זה עוד פעם. אדם התחתן עם אישה שכבר היה, שכבר הייתה לה בת מנישואים קודמים. והגמרא במסכת כתובות מעריכה בנושא הזה, שיש סידור שהבעל החדש מקבל על עצמו מזונות הבת הזאת של האישה שהוא מתחתן איתה עכשיו. זה לא בת שלו בכלל, זה בת שלה. אבל הוא מקבל על עצמו לזון אותה 5 שנים. אז לגבי הקבלה הזאת, נמשיך ברשי, אינה ניזונת לאחר מיטתו אלא לפי מה שהנכסים שווים, לא בשבח ולא בראוי. אותה בת יש לה תביעה מטעם, זה נקרא תנאי כתובה, כשהוא התחתן עם אמא שלה הוא התנה שהוא ידאג למזונות ביתה למשך 5 שנים, לכן זה נקרא תנאי כתובה. וכמו שהכתובה הבסיסית של האמא היא אינה גובה משבח ולא בראוי, גם לגבי מזונות הבת הזאת שלה היא לא יכולה לגבות מנכסי בעל אמא, לא מהראוי ולא מהשבח. ויש עוד דוגמה, ולא היבם, רשי, ולא היבם שאדם מת, נגיד ראובן מת ושאיר אח שמעון, ראובן מת ללא בנים ושמעון החליט ליבם את האלמנה של ראובן, אז אותו שמעון יורש את האח. והמשנה אומרת לנו הוא יורש את נכסי האח במה שיש לו בשעת מיטתו, לא מה שהנכסים האלו משתבחים אחר כך לפני האיבום. הרשי, ולא היבם שנותר פי שניים חלקו וחלק המת שיבם את אשתו, אינו נותר בחלק אחיו לא בשבח ולא בראוי. שוב פעם אנחנו מדברים על אדם יש לנו תרשים בצד שמתאר מה שקרה פה. היה לבן אדם, נקרא לו אבא, והיה לו בנים, ראובן, שמעון ולוי. אבא מת, ואחר כך ראובן הבן מת, ושמעון איבם את אשתו. יש נכסים לאבא הזה, חלק מהם, נגיד שליש מהם, מגיעים שליש או אפילו יותר מגיעים לראובן, והנכסים האלו השביחו אחר מיטת האבא. שמעון זכאי לקבל את החלק של ראובן בירושה, אבל כפי שאמרנו שמעון יורש את החלק של ראובן במה שהיה שווה במיטת האב ולא מה שהשפיח אחר כך. יש גם דוגמה של לא נותר בראוי. פה לדוגמה, שוב פעם אותו מבנה משפחתי, אבל כאן היה אבא שקודם מיטתו מת הבן ראובן, ושמעון ייבם את אשתו, ואחר כך אבא מת. הנכסים של ראובן מבחינת מה שהיה, מבחינת שמעון, הוא שמעון יורש את מה שראובן היה מוחזק בשעת מיטתו, ולא יורש את החלק של הירושה בשעת מיטת האבא, כי ראובן לא היה מוחזק בהם. אבל אלא מה, הירושה הזאת תתחלק בין כל האחים בשווה. אנחנו נחזור לגמרא. הגמרא שואלת מהי טעמה, למה אין בכל נותר פי שניים בנכסי האם. אמר קרא ולא משפט הבכורה, והדרשה לפסוק הזה משפט הבכורה לאיש ואין משפט הבכורה לאישה. המשנה גם אמרה ואינו נוטל בשבח, שהבחור אינו נוטל פי שניים בשבח הנכסים של אביהם, תכתיב בכל אשר ימצא לו, ולא בראוי כבמוחזק. קודם כל הוא לא נותן שבח, כי השבח הזה לא היה נמצא בשעת מיטתיו, הוא התפתח, הוא השביח אחר כך. ואנחנו אומרים גם שהוא לא נותן בראוי כבמוחזק, תכתיב בכל אשר ימצא לו. גם הראוי לא היה נמצא ברשות האב בשעת המיטה, ולכן הפסוק שאנחנו דורשים כעת שהוא בעניין הבכורה. אגב, הפסוק נמצא בדברים פרק כ"א פסוק י"ז, ואנחנו הוספנו בשוליים את הפסוקים הרלוונטיים, אז זה יותר טוב מאוחר מאף פעם. נקרא כעת את הפסוקים. והיה ביום הנפילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. אז אנחנו נתקדם במקורות הקשורות לדינים שראינו במשנה. כתוב גם במשנה, ולא האישה בכתובתה, היא לא גובה משבח הנכסים של בעלה שהשביחו אחר מיטתו. שואל זה כמו עיני ואמר שמואל, בעל חוב גובה את השבח. אם היה אחד שלווה כסף ו היה חייב למלווה, ואותו לווה מכר קרקעותיו ללוקח, והקרקעות השביחו ברשות הלוקח. כשהבעל חוב המלווה שיש לו תביעה קדומה שקדם למקח הזה, שהבעל חוב ניגש ללוקח, תשמע, אתה לקחת, אתה קנית קרקע שהיה לי שיעבוד עליו, הוא גובה את הקרקע עם השבח. והאישה יש לה חוב, מי שנקרא כתובה, שהיא רשאית לגבות מבעלה. אז אם אנחנו אומרים שבעל חוב גובה את השבח, רש"י ממול כותב, בעל חוב שלווה לחברו מעות ומחר לווה הנכסים ושביחום לקוחות, טורף בעל חוב הגוף והשבח. והכי שנמי, בעלת חוב היא, למה נקרא לזה מקפחים את האישה בניגוד לשאר בעלי חוב? הגמרא עונה, זה בדיוק העניין, אמר רבי אבא, מכולי כתובה שנו כאן. יש הלכות בעניין כתובה שנגיד יותר מקלות בעניינה משאר בעלי חוב, וזה אחד מהם, ששאר בעלי חוב רשאים לגבות השבח. ואצל אישה אנחנו אומרים שאישה אומנם היא מקפידה שיהיה לה ביטוח כלכלי, וזה בא בצורת הכתובה, אבל היא תסכים להתחתן גם אם אין לה הזכויות על השבח, העיקר שיש לה כתובה בסיסית. אבל שבח לא צריכים לספק לה כדי לדרבן אותה להתחתן. ולא הבנות במזונותיהן, הן לא נוטלות שבח ולא בראוי. מה איתה? מה? תשובה, תנאי כתובה, כתובה דמי. כמו שאמרנו שהכתובה הבסיסית אין לאישה רשות לגבות השבח או מן הראוי, גם התנאי כתובה בהתאם, והזכות מזונות של בנות האישה הזאת, הזכויות שלהן נובעות מכך הם היו חלק מהכתובה, מתנאי הכתובה של אמא שלהן. ומאחר שאמא שלהן אין לה רשות או זכאות לגבות משבח או מן הראוי, גם אותן בנות שלה לגבי מזונותיהן. ולא היוון, אמרנו שיוון אינו גובה לא מהשבח ולא מן הראוי. מה הייתה מה? תשובה, בכל קריי רחמנה. התורה משתמשת במילה בכל כשהיא מתייחסת ליוון. רש"י מביא את הפסוק מימוד, והיה הבכור אשר תלד. והפסוק הזה הוא אין לתרגם אותו, לפרש אותו באופן מילולי, אלא הוא מתייחס ליוון, והוא יורש את נכסי אחיו, אבל רק מה שהיה מוחזק בידי אחיו בשעת מיטתו, לא מן השבח כמו שהרחבנו מוקדם יותר, ולא מן הראוי. אמר אביי, לפני שנתקדם אנחנו נסתכל בשוליים לימוד, יש נושא וכתבנו בעניין עד הקטן דין היוון נוטל את השבח ששיבחו נכסי אחיו, א' בין מיטה ליבום, כולי אמה לא פליגי דינו נוטל. ב' בין ייבום לחלוקה, אז אם ראובן מת ושמעון ייבם אותו ועוד לא בשעת הייבום עוד לא חלקו את הירושה של אביהם, ושמעון בינתיים ייבם את האלמנה, והנכסים של אביהם משתבחים ואז חולקים אותם. זה נקרא בין הייבום לחלוקה. אביי אומר שהוא נוטל אותם, היוון נוטל אותם. רב אומר לא ייטול. הגמרא, אמר אביי, לא שנו שהיוון לא נוטל בשבח, אלא בשבח ששיבחו נכסים בין מיטה ליבום. אבל בין ייבום לחלוקה שקיל. מה הייתה מה? אם הוא ייבם ואחר כך חלקו נכסי האבא, הוא היוון כן נוטל בשבח הזה. מה הייתה מה? יקום על שם אחיו המת, אמר רחמנה, והרי קם. רש"י כותב ממול, יקום על שם אחיו והיינו לנחלה. מה זה על שם אחיו? הכוונה שהיוון נוחל, הוא יורש, כדמו ביבמות, בכור קרי רחמנה ודינו כבכור, דלא יתלו בראוי ובשבח בין מיטת אביהם ליבום. אבל אביי אומר שמה שהשביחו אותם נכסים אחרי ששמעון ייבם את אלמנת ראובן לפני החלוקה, הוא כן נוטל השבח הזה בחלק שהיה מגיע לראובן. רש"י כותב, והרי קם משעה שנשא אשת אחיו, בשעה ששמעון נשא את אמנת ראובן, קמו פי שניים בנכסים ברשותו, וכי אשבח ברשותו אשבח, ונוטל פי שניים אף בשבח. הפי שניים הכוונה החלק שלו והחלק של אחיו. אנחנו נמשיך בגמרא. רב אמר אפילו בין ייבום לחלוקה נמי לא שקיל. מה הייתה מה? כבכור. מה הבכור ההתייחסות ליבם הוא כמו ההתייחסות לבחור. מה היה הדין בבחור ממש בנסיבות כאלו שמת אביהם ואחר כך השביח הנכסים? מה בחור אין לו קודם חלוקה? אף יבם נמי אין לו קודם חלוקה. וכולם אין נוטלין בשבח. ראינו בסוף המשנה מין חזרה מה שכבר נאמר, מין כפילות שכתוב במשנה בסוף, כולן אין נוטלין בשבח ולא בראוי כבמוחזק. אז מה בא הפסקה הזאת לרבות? אנחנו נמשיך לעמוד ב', לעטויי שבחה דממילה. אמרנו שהבחור אינו, למשל הבחור וגם השאר במשנה, אינו נוטל פי שניים מהשבח ששיבחו נכסים אחר מיטת אביהם. אם לא היה לי הפסקה האחרונה, הייתי חושב שמדובר בשבח שהאחים השקיעו בנכס, השקיעו השקעה כספית וגם תלחה. זה אני יכול להבין שהבחור אינו נוטל פי שניים בזה, זה כבר אחר מיטת האבא. מה לגבי שבח שקורית ממילא בטבע, כגון חפורה והבו שובלי? בשעת מיטת האבא התבואה הייתה ברמה של שחת. שחת תבואה שלא גדלה הרבה. שובלי הם הגיעו משעת המיטה, התפתחו, גדלו משחת להיות שיבלים. שלפופי והבו תמרי. שלפופי אלו התמרים ברמה של סמדר, מאוד קטנים, אחרי שנופל הפרח הפרי הוא מזערי. משעת המיטה עד שעת החלוקה התפתחו להיות פירות בשלות, גם זה נקרא שבח. ובתוספת שווי שמופיע פה מהשלב של שחת עד שעת השיבלים או מהסמדר לתמרי, הבחור אינו נוטל פי שניים בתוספת הזאת. ולא ברור כי במוחזק, גם זה כפילות. אז מה זה בעל רבות? נטויי נכסי דבי אבא. עכשיו זה צריך הסבר, ואנחנו נסתכל ברש"י. נכסי דבי אבא, אם היה אביהם חי בשעת מיטת אביהם, מצב אמנם עצוב, האבא שלהם מת אבל יש עדיין סבא, והיו נכסים ראויים ליפול להם כשימות, אף אגב דוודאי עתידים ליפול להם, אותם נכסים של הסבא ודאי יגיעו לנכדים, למרות שהאבא שם כבר נפטר, אבל בנסיבות האלו הבחור לא איתו פי שניים. רש"י מוסיף פה צלע למפה, לעץ המשפחתי פה. קראנו, אף אגב בוודאי עתידים ליפול להם ואותם יורשים, ואפילו יש לו בן אחר, אפילו יש לסבא הזה בן אחר, זה דהיינו הדוד של היורשים, אח אביהם, יתלו אלו חלק אביהם. וסלקה די תחמינה דה כמוחזק דמו. אותם נכסים של הסבא, הייתי חושב שהם נחשבים כמוחזק אצל אבא שלהם, וממילא הבחור בין היורשים איתו פי שניים. כמה שמנן סיפה, הסיפה של המשנה אומרת לא. דהי מרשע, אבא מן הראוי דקטני רשע, דהי הבחור נותר בו, כגון שנפלו להו נכסי אחי אביהן, שהיו לו בנים בשעת מיתת אביהם. יש לנו יושים, האבא שלהם היו לו אחיינים, בני אחיו, ואותם היו קיימים אותם בנים היו קיימים בשעת מיתת אביהם של אלו, ומתו בניו, ואחר כך מת הוא. מי זה הוא? מת אח אביהם. דנכסים הללו לא היו ראויים להם בשעת מיתת אביהם, אלא מספק. אז אנחנו הוספנו פה תרשים עם מספרים שמלמדים על סדר הדברים. אז יש פה תרשים שבו אתם רואים אבי אביהם, זה הסבא. אביהם של היורשים הוא מת ראשון. בשעה שהוא מת היה לו אח וגם בנים, זאת, כלומר אחיינים, ואחר כך מת הבנים של אח אביהם, ואחר כך מת אותו דוד. מה קורה עם הנכסים של אותו דוד? האחיינים, דהיינו היורשים שאתם רואים בתרשים, הם יורשים אותם. אז אם היה לי רק הרשע של המשנה, הייתי חושב בתסריט הזה הבכור לא איתו פי שניים, כי זה היה בשעת מיתת אביהם. נכסי אח אביהם היה להם, לאותם יורשים, רק בספק, כי בשעת מיתת אביהם היה לאח אביהם בנים, הם היו אמורים לרשת. אז זה שנכסי אח אביהם בסיפור הזה מגיע ליורשים, הוא היה בספק, בניגוד למקרה הקודם. וממילא אם היה לי רק הרשע, הייתי חושב כאן הבכור לא איתו פי שניים. אבל במקרה הקודם, וגם לזה יש לנו תרשים כפי שאתם רואים בשוליים, שם הייתי חושב שהבכור כן איתו פי שניים בנכסי אבי אביהם. כמשמלן הסיפה, שגם במקרה ההוא שהיה בתורת ודאי שהיורשים יקבלו נכסי אבי אביהם, גם בתרשים במקרה הזה אין פי שניים לבכור, כי זה נקרא ראוי, כי בשעת מיתת אביהם אותו אבא לא היה מוחזק בנכסי אביו, דהיינו הסבא, כי הוא עוד היה בחיים. אנחנו נחזור לגמרא. יש משנה חדשה, ובשוליים כתבנו מחלוקת תנאים במה חוזר ביובל. כידוע, בשעת היובל כל קרקע שאדם קנה קניות חוזרים לבעלים הראשונים. יש לדון בעוד נכסים, האם הם חוזרים ביובל או לא. המשנה, אלו שאין חוזרים ביובל, הבכורה והיורש את אשתו והמייבם את אשת אחיו והמתנה, דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים המתנה כמכר. מי שקיבל שדה במתנה בהגיע היובל, הוא מחזיר את הנכס הזה לנותן המתנה או ליורשיו. רבי אלעזר אומר כולם חוזרים ביובל. רבי יוחנן בן ברוקה אומר היורש את אשתו יחזיר לבני משפחה וינקה להם מן הדמים. בהסבר פרטי המשנה אנחנו נמתין לגמרא. מבחינת מבנה ונושא, אנחנו כתבנו בשוליים המשולשים שאתם תראו במשך העמוד, הדגשנו שמות התנאים שנזכרו במשנה והסבר שיטת כל אחד ואחד. הגמרא, מי תיימה דרבי מאיר, שכל הדוגמאות האלו אין חוזרים ביובל. תשובה, מחר הוא דאמר רחמנא להדר ביובל. מחירות, התורה אומרת, חוזרים ביובל. מתנה וירושה לא. והני, הדוגמאות שראינו במשנה, ראינו ארבע מקרים במשנה, דירושה ירושה, דמתנה מתנה. חלק מהדברים האלו נכנסו לקטגוריה של ירושה וחלק כמתנה. בשני הקטגוריות האלו אמרנו לא חוזרים ביובל. עכשיו הגמרא מפרטת, בכור לתת לו פי שניים, מתנה קריירה חמנה. המילה לתת הוא קשור למילה כמו נתינה, מתנה, וממילא לא חוזר ביובל. אותו בחור מחזיק את החלק שהוא קיבל בירושה ומוריש את זה הלאה בלי להחזיר את זה לקודמו. והיורש את אשתו, ירושת הבעל דורייתא. אז אם כן, זה בגדר ירושה כפשוטה. ואמרנו שקניות מקח חוזר ביובל, מה שאדם קנה מבעליו הראשונים, זה חוזר ליובל. אבל מה שאדם ירש לא חוזר. רש"י מביא ירושת הבעל דורייתא, מביא את הפסוק לשירו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. וכאן שהבעל יורש את אשתו, זה מובא ביש נוכלים בפרק שמיני שבבא בתרא. אנחנו נמשיך בגמרא. והמייבם את אשת אחיו, בכור קריא רחמנא. התורה קוראת ליבם בשם בכור, לא שהוא בכור ממש, אלא כך התורה מתייחסת אליו. ואמרנו לגבי בכור, מה שהוא יורש הוא נקרא מתנה. וחכמים אומרים מתנה כמחר, ואז זה יוצא ביובל. מה הייתה עם יהודה רבנן? המילה תשובו בעניין הדינים של יובל הכתובים בתורה, המילה הזאת תשובו לרבות את המתנה שחוזר ביובל. והני שאר הדברים במשנה כולו ירושה נינו, ובזה הרבנן מודים שהם אינם חוזרים. בכור, כאן אנחנו נותנים הסבר למה בכורה אינו חוזר אף על פי שהוא קרוי מתנה לתת לו פי שניים, ולחכמים מתנה חוזרת. אז הגמרא מסבירה, בגבי בכור אמר קרא לתת לו פי שניים, אז בחלק שהבכור מקבל יש את החלק הפשוט הבסיסי והחלק הנוסף. מקיש חלק בכורה, זה החלק הנוסף לחלק פשוט, חלק הבסיסי שהוא יורש בתור אח. מה החלק פשוט? ירושה, שם כתוב והיה ביום הנחילו את בניו. אף חלק בכורה ירושה, הוא מוגדר כירושה ולא כמתנה, וממילא אינו חוזר. רבי אלעזר אומר כולם חוזרים ביובל. סבר לה כרבנן דאמרי תשובו לרבות את המתנה. והני כל שאר הדברים ב, כל הדברים המנויים במשנה כולו מתנה נינו בכל לתת לו פי שניים מתנה כאי רחמנה והיורש את אשתו ירושת הבעל דרבנן, זה לא ממש ירושה, זה נקרא לזה מתנה, כי מבחינת דיני ירושה לפי הגישה הזאת זה שבעל יורש את אשתו זה רק מדרבנן, ולכן גם זה חוזר ביובל, כי זה לא ירושה ממש. והמייבם את אשת אחיו בכל כאי רחמנה, והוכחנו לשיטה הזאת שבכל נקרא החלק שבכל מקבל הבכורה נקרא מתנה, ממילא גם מה שהיבם יורש מאחיו הוא לא יישאר אצל היבם בהגיע היובל. מה כן קורה ביובל? אז יש, נגיד, יש חלוקה מחדש, אין צורך להיכנס לפרטים, העיקר פה הוא שהוא לא ממשיך להחזיק פה כבתחילה. אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, האחים שחלקו לקוחות הן ומחזירים זה לזה ביובל. הזכרנו את זה עכשיו שאחים שירשו נכס אביהם, בשעה שהם חולקים ביניהם הנכס הזה, הם נקראים לקוחות. ויובל אומר, הדין שיובל אומר, שמה שלקחת, מה שקנית, לקחת, אתה מחזיר בשנת היובל. מוטיב אבושיה, ואלו שאין חוזרים ביובל, הבכורה. הנה, היה חלוקה, הוא קיבל בכורה, רואים שזה לא חוזר ביובל. אמלי רבי אלעזר, מהי אין חוזרין? אין חוזרין לבטלה. הכוונה שהוא לא מאבד בכורתו, אלא מה שהוא קיבל בירושה, כולל הבכורה, חוזר להיות נכס אחד גדול, וחוזרים וחולקים. ובחלוקה החדשה הוא יקבל פי שניים. זו הכוונה שאין, שבכל לא חוזר ביובל, לא חוזר להתבטא. מה כפלה רב ששת מכלל דמד ימר חוזרים, חוזרים לבטלה כאמר, קוראים לזה בתמיה. הכוונה של הדעה שחולקת, האם הוא יגיד שמתפתל הבכורה בשנת היובל? הגמרא עונה, קרי רמי בר חמא עלי דרב ששת. רמי בר חמא התייחס למעמד הזה שבו רב ששת מעלה תמיהה, וקורא עליו הפסוק, טובה חוכמה עם נחלה. רשי כותב, טובה חכמה עם נחלה, טוב טעם האמורה עם נחלת הברייתות. שהיה רב ששת בעל ברייתות, הוא ידע הרבה מקורות תנאים. דיאב השמיע לרב ששת, דרבין לא הווה פרך מידי. אז מה רמי בר חמא בא לומר? ולא שמיע לי עד חייאת הרבין אמר רבי יוחנן, ואמרי לה גרסה אחרת בשמות, רבי לזר אמר משום רבי לזר בן שמוע, מהי חוזרין? חוזרין לבטלה. אם רב ששת היה מכיר את האמרה הזאת, ונראה לעניות דעתי אם מצטטים את רבי לזר בן שמוע שהיה תנה, ורב ששת היה ציפייה שהוא יכיר הדברים של התנאים, כפי שאמרנו הוא היה בקיא בברייתות, אז אם הוא היה, הוא היה מכיר את עמדת רבי אלעזר בשמוע שבאמת חוזרים לבטלה, הוא לא היה תמע כמו שראינו מקודם. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, היורש את אשתו יחזיר, וההמשך ראינו במשנה, יחזיר לבני משפחה וינקה להם מן הדמים. אנחנו בשורות הבאות, כפי שאנחנו כותבים בשוליים, הסבר לדבריו של רב יוחנן בן ברוקה במשנה, דיורש את אשתו מחזיר לבני משפחתה וינקה להם מן הדמים. ממש לא ברור מהי כסבר, שואלת הגמרא. אי כסבר יאושת הבעל דאורייתא, מה יחזיר לבני משפחה? הוא זכה בנכסי אשתו וזהו, הוא יורש מדאורייתא. ואי כסבר יאושת הבעל דרבנן, דמים, מה היה בדיתיו? מה הקטע הזה של איזו תשלום כסף? לא, זה לא לעניין. אם אתה אומר שיאושת הבעל דרבנן בבוא יובל, הוא מחזיר וזהו. לעולם כסבה יאושת הבעל דאורייתא. ואחר במאי עסקינן, כגון שהורישתו אשתו בית הקברות. האישה שלו היה לה בעלות על נקרא לזה חלקה משפחתי בבית הקברות, או אפשר לומר בית הקברות שהיה מיועד למשפחה שלה. האישה הזאת התחתנה עם גבר, הוא לא קשור למשפחתה מבחינת מבחינת העבר, חוץ מזה שקשרי נישואין, אבל מעבר לזה הוא איש זר לגבי משפחתה. והיא העבירה לו את בית הקברות המשפחתי שלה, ומשום פגם משפחה זה לא נעים שמשפחה שלמה תהיה קבורה כעת בנכס שלא שייך להם. זה מהווה פגם, זה נקרא פגם משפחה. ומשום השיקול הזה של פגם משפחה אמור הבנן לשקול דמי ולהדר. אומרים לבעל הזה שירש את אשתו, תשמע אדוני, תחזיר למשפחה הזאת שלה את החלקה, את בית הקברות, תקחו אתם את זה בחזרה, אבל מה? תפצו אותו. אז זה הכוונה, שהוא ישקול דמי כסף, ותמועת הכסף שהוא מקבל הוא יחזיר להם את בית הקברות שלהם. מה שהוא ירש מאשתו, וכדתניא, מוכר קברו ודרך קברו, מקום מעמדו ובית הספדו. מי שמכר לאיש זר את הקבר המיועד לו והדרך לקבר והמקום מעמדו, עושים מעמדות בשעת הקבורה של המת. אין כאן מקום להעמיק במנהגים האלו, אבל זה נקרא מעמדו, עומדים ויושבים במסגרת ניחום אבלים בשעת הקבורה, ובית הספדו, כן? זה אדם מחר ואיש זר את הדברים האלו, באים בני משפחה וקוברים אותו בעל כוחו, בעל כוחו של אותו לוקח, משום פגם משפחה. ומי ינקה להם מן הדמים? התשובה, דמי קבר אשתו. אמרנו שאותו בעל הוא מקבל פיצוי, אמנם הוא מחזיר למשפחה את בית הקברות שלהם, מקבל פיצוי, אבל לא על כל השטח, כמעט כל השטח, אבל לא כולל הקבר של אשתו. הקבר של אשתו, הוא היה חייב, בעל חייב לדאוג לקבורת אשתו. זה היה ממילא חוב עליו, ממילא כשהוא מקבל פיצוי, הוא לא מקבל פיצוי גם על קבר אשתו. ונסיים רק במאמר או ציפייה לתחיית המתים בקרוב, במהרה בימינו, ובכך תקווה שהדינים האלו של בתי קברות כבר לא יהיו נוגעים. ובכך אנחנו סיימנו פרק שמיני של מסכת בכורות, ובעזרת השם בסייעתא דשמיא בשיעור הבא אנחנו נתחיל פרק תשיעי, פרק מעשר בהמה. עד כאן שיעורנו להיום.